בזמן שאנחנו כאן אתכם לומדים, בבניין שלנו נמצאים למד ב' 32 חברים שלנו מתל אביב, רעננה ופתח תקווה, וממש עושים עבודה חשובה מאוד, מכינים לנו את כל התשתית לשלב הבא של העבודה שלנו, והכנה בבניין החדש. אולי נראה להם שהם מנותקים, זה פלא ברוחניות, שעד כמה שאנחנו לא מרגישים ולכן לא יכולים להעריך ולתאר לעצמנו איך שזה קורה. אדם עכשיו, נגיד, עובד שם במשהו, מזיע וממש הגוף סובל, והוא לא שומע בדיוק מה שאנחנו אומרים. ובאמת, בינתיים, לפי מאמצים שלו, הוא מקבל תיקונים. ופי כמה וכמה יותר גדולים ממה שהיה יושב כאן ולומד. זה קשה, הגוף לא מבין את זה, הוא דוחה את העבודה הזאת, ואדם לא מרגיש שהוא מקבל, שנכנס עכשיו איזה תיקון, והוא מתקדם, הוא מרגיש את עצמו רק שמתעייף, יש לו כל מיני מאבקים, כן לעבוד, לא לעבוד, אולי מבושה, אם הוא יעזוב את העבודה, אולי מעוד איזה חשבונות, אבל בהחלט, אפילו הכוונה כאן היא לא כל כך חשובה, אלא השקעה היא כל כך גדולה, שהיא ממש, זה אופן השקעה הכי גדולה שיכולה להיות, והשכר הכי גדול שיכול להיות בהשגת המטרה. זה מאוד רחוק ממדרגה עצמה. עובדים באביות הגדולה, ואז כנגד זה מעוררים את המאור הגדול. ואחר כך זה מתלבש בזמן אחר לגמרי. לא שום קשר עם עבודת האדם. לזה יש כבר חשבון אחר. פעם נדבר. כן, בבקשה.
אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם, מאמר סוד העיבור לדם, בעמוד 55, טור ב', כותרת איכות ההתכווצות. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תשאלנה במהלך השיעור. סוד העיבור לדם, כותרת איכות ההתכווצות. ההתכווצות צריכה להיות מכוח הבריאה עצמה, ואנו מבחינים בשני מיני התכווצות. האחד, היא התכווצות הבאה מגורם חיצוני, כמו קרירות. השני, היא התכווצות הבאה מבניין הכלי עצמו. א', כמו שתראה כשמקים ודוחקים את העובר הנולד להקיצו, אף על פי שבכל לחיצה והקאה נעשה התכווצות בגופו של הוולד, מכל מקום ההתפשטות החוזרת אינה חוזרת מכוח אור החיים, אלא מתוך בניין הכלי עצמו, שמוכרח תמיד להיות בדיוק על גבולו וחוקו, ועל כן כשבא איזה גורם ולוחץ אותו, אז יש כוח בכלי עצמו לחזור למקומו בריחוק, מכוח הגורם גבולו החיובי. ב', אבל אם ההתכווצות נעשית גם היא מתוך הכלי עצמו, ולא מחמת גורם חיצוני, אז אינה מוכשרת באמת כלל וכלל לחזור ולהתפשט לגבולה הקודם בשיעור הקודם. מפני שההתכווצות המתפעל בה נעשה מתוך בניינה, ועל כן אי אפשר שתחזור לגבולה המוכן לה מראש. זולת הבורא יתברך. כלומר שאור פרטי חדש צריך להתלבש בה, להשיבה לחוקה, שאור ההוא נוסף על אורה הקודם, להיות בה בקביעות. דהיינו, בכל פעם שתתכווץ, חוזר האור וגורם לו להתפשט למידתה הקודמת. ואור ההוא נקרא חיים. נקרא שוב איכות ההתכווצות. ההתכווצות צריכה להיות מכוח הבריאה עצמה. ואנו מבחינים בשני מיני התכווצות. האחד היא התכווצות הבאה מגורם חיצוני, כמו קרירות. הבית היא התכווצות הבאה מבניין הכלי עצמו. א', כמו שתראה כשמקים ודוחקים את העובר הנולד להקיצו. אף על פי שבכל לחיצה והקאה נעשה התכווצות בגופו של הוולד, מכל מקום ההתפשטות החוזרת אינה חוזרת מכוח אור החיים, אלא מתוך בניין הכלי עצמו, שמוכרח תמיד להיות בדיוק על גבולו וחוקו. ועל כן, כשבא איזה גורם ולוחץ אותו, אז יש כוח בכלי עצמו לחזור למקומו בריחוק. מכוח הגורם גבולו החיובי. ב', אבל אם ההתכווצות נעשית גם היא מתוך הכלי עצמו, ולא מחמת גורם חיצוני, אז אינה מוכשרת באמת כלל וכלל לחזור ולהתפשט לגבולה הקודם בשיעור הקודם. מפני שההתכווצות המתפעל בה נעשה מתוך בניינה. ועל כן אי אפשר שתחזור לגבולה המוכן למראש. זולת הבורא יתברך, כלומר שאור פרטי חדש צריך להתלבש בה, להשיבה לחוקה, שאור ההוא נוסף על אורה הקודם, להיות בה בקביעות. דהיינו, בכל פעם שתתכווץ, חוזר האור וגורם לו להתפשט למידתה הקודמת. ואור ההוא נקרא חיים.
שירות. כן.
מה זה אבל? כן, כשבא איזה גורם ולוחץ אותו. מי זה הגורם הזה שלוחץ אותו?
הנושא הוא הרצון לקבל. ושמרגיש את עצמו במצב של חוסר, אז עושה כל מיני פעולות, גם תביעות, גם על תביעות, זאת אומרת גם שבא לו מצד הטבע, שזה דומם צומח וחי, שבתוך רצון לקבל, וגם מצד המדבר, שזה כבר הפוך יכול להיות מהטבע של דומם צומח וחי, המדבר זה דרגה הפוכה, המנוגדת ממש לדרגות הקודמות, כי הוא פועל כבר מתוך הכרת הבעל בית, ולכן בהרגשת משהו הפוך מעצמו, גם כן מגיף על זה בצורה בהתאם לזה. ולכן מפעיל כוח ההתכווצות. באותה דוגמה, אני חושב שזה הכי קרוב להסביר, באותה דוגמה של אורח ובעל הבית, שאורח מתכווץ מתוך זה שהוא מגלה את הבעל הבית האוהב והנותן. ובאורח, אם בדרגות דומם צומח וחי לא מתעוררת בושה, תגובה על זה, אז בדרגת המדבר, אם הדרגה הזאת כבר מתחילה להתפתח בו, הוא מרגיש את הבושה, הנעימות, חובה להגיב, לא למה שממלא אותו, אלא על מי שממלא אותו. וזה גורם לו התקפצות. אם הוא מסוגל להתמודד עם המילואים שמקבל כדי למלות את עצמו בהרגשת הנותן, זאת אומרת בתכונת ההשפעה והאהבה גם מצידו, או זאת אומרת להשתוקק לזה, לא שממלא, אלא עד כדי כך שזה מפיק לו כל טעם מהקבלת התענוג עצמו, שתענוג נמצא בו, ופתאום הוא מרגיש שאין לי תענוג. נגיד, נו, אתה רואה לפניך איזשהו חתיכת תוגה, נגיד, או משהו מאוד מאוד טובה, יפה, אתה חושב שאין כאן אף אחד וזה לא שייך לאף אחד, ואתה לוקח, ואתה כאן בכלל זר במקום הזה, נגיד, לא יודע איך לתאר בדיוק, ואתה לוקח או שאתה נותן ביט נהנה ממש, ופתאום מתגלה בעל הבית. אז יש לך התפתחות עכשיו, אתה מתבייש קודם כל, נכון או לא? אתה לא מבין אותי בזה בדיוק. כן, מתבייש, בסדר. אחר כך אתה, והבעל הבית אומר, לא, לא, זה בדיוק אני השארתי בשבילך. אני ידעתי שאתה תבוא ושאתה תהיה כאן, וכולם רצו לתפוס את החתיכה הזאת האחרונה, הכי טעימה, נגיד, עם איזה קרם כזה עם פרח, משהו ככה דובדובן. כן, זה אומר, לא, זה הדבר הכי השארתי בשבילך. אז אתה מתחיל במקום בושה להרגיש כבר הרגשה שלו, שאתה לוקח וגונב ולא מה ששייך לך, אלא כנגד זה, שלא רק לא ששייך, אלא זה שייך לי והוא חשב עליי והוא השאיר לי את זה בכוונה לפני כולם, אמר שזה לצביקה שיבוא, האהוב שלי, כן, וכו' וכו'. ואז אתה מרגיש את ההשפעה והאהבה. אז כאן מתעוררת לך בושה השנייה. לא שזה שגנבתי, אבל עד כמה שאני הפוך ממנו, עד כמה שהוא אוהב אותי. כן? אז איך אתה מגיף על זה? על בושה ראשונה ועל בושה השנייה. הבושה הראשונה זה מהרגשת עצמך כלפי הבעל הבית כמקבל. הרגשה השנייה זה כבר הרגשת הבעל הבית כנותן. נו, מה עושים? אתה יכול ככה להסביר לעומק כל ההרגשות האלה ותגובות האפשריות, ומה הם, איזה הבחנות הם מפתחות בי? מזה נובע התקפצות והתרחבות. זה הכל. כן.
אז זה, גם פעם ראשונה וגם פעם שנייה, בעצם שיושב אצל הבעל הבית, הוא לא לוקח שום דבר. לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה. אחרי שהוא מכניס את הרצון לקבל שלו. ופעם שנייה, מה זה גורם לו התרחבות?
רגע, למה לא לוקח?
הוא לא לוקח. הוא יקבל, הוא לא ייקח. שאם הוא ייקח, אז הוא עוד פעם מחזיר את הרצון לקבל שלו. אז איפה הוא השיווי צורה שלו עם הבורא?
אני לא יודע, אני לא מבין. אני נתת לך דוגמה, מה אתה...
לא, מה שאתה אומר, מה הוא ייקח? פעם שנייה הוא יישב וייקח, הוא גא?
אז זה בדיוק שהוא צריך לעשות חשבון.
אז הוא לוקח או לא לוקח?
אני הייתי לוקח, ועוד איך. אני הייתי, בטח, אני עכשיו יושב מול הבעל הבית, שהוא כל כך אוהב אותי, וכל כך רוצה ונותן והכל, הוא בא לכאן עכשיו, נפתח דלת, אני בדיוק עם הביס הזה, נפתח דלת, אומר, אוי יופי שאתה הגעת, אני בדיוק תתתתתת, השארתי זה בשבילך, וכל כל הדברים, מתיישב לי, ככה, לידי, מתחיל לספר לי כל הזמן, ואומר, נו, תאכל, תאכל, אני בדיוק בשבילך שמרתי את זה, אני לא אקח את זה? השאלה איך אני לוקח, או לפי החיסרון שלי, או לפי האהבה עכשיו משהו מגלה, כדי לעשות לו נחת רוח, או כדי למלות את החיסרון, וברוך השם בלי בושה ובלי הכל, אני נהנה מכל הפה, בכל הפה. כן? אז כאן זה בדיוק החשבון. נו. או שאתה מסתיר אותו בלבית, אתה מסתיר אותו ולא שהוא מסתיר את עצמו. והעיקר בשבילך זה לקבל את העוגה הזאת, ואז אתה נמצא בעולם הזה. או, נו נו.
בדיוק על הקטע הזה דיברתי. זאת אומרת, אתה צריך להסתיר את הבעל הבית ממולך.
אבל אתה לוקח את החתיכה. בשביל מה אתה מסתיר אותו? כדי לקחת את החתיכה הזאת ללא שום חשבון עמו. למה? כי אם אתה לא מסתיר אותו, אז אתה מת לעוגה, והוא מראה לך עד כמה שהוא משפיע, ואז אתה נמצא בין שני אלו, וזה ממש נורא, אתה מתפוצץ, אתה לא יודע מה לעשות. הוא עושה לך בדיוק באמצע, שאתה, כמה שאתה רוצה את העוגה, ככה שהוא מראה לך שהוא אוהב אותך. איך אתה יכול לשוות את שני דברים האלה?
זה נשמע לי מאוד קשה, הקטע הזה.
לא, רק אם תקבל, על מנת להחזיר לו אותה, אותה, אותו היחס.
יופי, אחד, כמו שאתה אומר, אכלת העוגה, איך עכשיו נעשה לו נחת רוח?
לא אכלת. בזמן שאתה תואם, אכלת זה כבר זהו, גמרת. בזמן שאתה תואם את העוגה הזאת, אתה כל הזמן בודק איך אתה דבוק אליו. דבוק זה נמרצה באותה השוואה אליו. כן? באותו יחס, באותה אהבה והשפעה, בדיוק, ואתה לא מנטרל את היחס שלו אליך, ולא מקטין אותו ולא בכלום, אלא ההפך. אתה מסתכל בעוגה כאמצעי כדי להידבק בו. העוגה עכשיו לא חשובה בכלל. כן? אלה מה שאתה רוצה לטום, אתה רוצה לטום אהבה אליו. כן? והתפשטות האהבה בך לעומת העוגה, זה נקרא פיטר אך פעמים.
יופי, איך אני עושה את זה בכוונות? מה אני עושה? מתכוון? מה אני עושה?
בטח,
מה
אני חושב? מישהו מסתכל עליך מהצד, חושב שהאדם הזה הוא גס, הוא גנף, וואלה, נו, מה שרואים מהצד על האדם, אתה מבין את זה או לא? שמסתכלים עליך. לא מבין שאתה מכל הלב, רוצה לעזור לאחרים וכו' וכו'. זהו. ככה. זאת אומרת, זה כל העבודה בכוונה, אין שום דבר חוץ מזה. התענוג הוא תמיד זורם מהבורא לנברא. החיים שנברא מקבל תמיד באים מהבורא. מה שאתה עושה, זה רק אתה יודע. לכן זה חומת הנסתר.
באיזה שלב בתהליך אני יכול לעשות את מה שאתה עכשיו אתה אמרת? זה מאוד מאוד כוח, אני צריך לגלות פה המון כמו כוח התנגדות אותה הוגה שאתה מדבר עליה. להגיע לרמה הזאת, לחשוב על זה בכלל. באיזה רמה, בעבודה הרוחנית שלי, אני יכול להגיע לרמה הזאת שאתה מדבר עליה? באיזה שלב?
תנסה עכשיו.
עכשיו אני אפול כל פעם מחדש, אז איך אני אעשה את זה בדיוק? מה יעזור לי לעמוד בזה מול ההוגה, מול הפיתוי הזה, לקחת דווקא
זה מה שאנחנו קראנו בישראל, אולי את הקודש בריחו חדו, שאתה צריך כל הזמן להיות בעבודה הזאת, להרגיש את עצמו שההולך לדביקות, ומה אתה צריך לבצע כדי להגיע לדביקות. זאת אומרת, אתה צריך תמיד לחשוב על השורש, לחזור להשורש. ומה אתה צריך בשביל זה? בשורש אתה היית דבוק עם הבורא מכוח העליון, ממה שהוא עשה את זה, זה נקרא מלכות דיין סוף, לפני הצמצום, שנמצאת בצורה שהיא לגמרי קשורה עם האור העליון שממלא אותה. ואחר כך אז מתוך זה שקיבלה את כל האור העליון, שכך פיתח אותה, אז את מתחילה להרגיש כבר תוספת. הרגושת השוני, בושה. וההרגשה הזאת היא בריאה בפני עצמה. זה דרגת המדבר שמתעוררת בתוך דרגות דומם צומח וחי, שהיא דרגה שמעל החומר, לא נמצאת ברצון לקבל. נו, במה שונה האדם שבעולם הזה מהחיה מבהמה? נו מה, תגיד מה? זאת אומרת שיש בו משהו יצירתי מהבורא, שהוא משנה את החיים שלו. הוא עושה מהחיים שלו משהו חדש, משהו שאין בטבע. דרגת החי היא לא יכולה לשנות את הטבע. מה שחי, חי. מה שניתן לו מהטבע, בזה הוא חי. לא, 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 במיום לא, 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 לא עושה כלום. ואם עושה, נגיד שהוא בונה לעצמו איזה מסגרת לחיות שם בתוך האדמה, או בונים כן ציפורים או משהו, זה אינסטינקטיבי, שכך צריכים לבנות, זהו. אבל אדם הוא כל הזמן מתפתח בזה שהוא משתמש בדומם, בצומח ובחי, וכל זה מהתפתחות הדרגה החדשה, שאין באף צורה אחר, ייצור אחר. וזה מעל מה שקיבל מהטבע. זה הענף שיוצא לנו מהכרת הבלבית, מאותה הדוגמה, שפתאום אני מתחיל לגלות מאיפה אני מקבל, ממי אני מקבל, ומתחיל בצורה כזאת לגיף. גם כן כל החיים שלנו בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רוצים לבנות מזה שירדנו מהעצים, מהקופים, והתחלנו לבנות, להיבנות, זה אך ורק כדי להידמות לבורא. אפילו בדרגת העולם הזה, שאנחנו בונים כל מיני דברים, אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים, זה גם כן עבודת השם, להידמות לבורא בצורה דעולם הזה, משהו לעשות. לכן לבושים, אוהלים, מה שאנחנו בונים, זה כי אין כלים לאור מקיף. זה ממש כך, התקה בחומר. לכן כשאנחנו מגיעים לזה שכבר זהו, יש בזה כבר סיום, אז סימן שהגענו לזה שצריכים לעלות לדרגה הבאה.
תמיד נצריך להיות, תמיד נצריך להיות האורח, או עכשיו אני הולך להיות המארח גם? אל תסוג מה תיכון.
אורח ומהמארח?
אני אמור להיות המארח, או תמיד יישאר בתור אורח? אל תסוג מה תיכון.
למה אתה רוצה להיות מארח?
כי אני רוצה להיות כמו בורא, רוצה להיות דומה לו, להיות גם כן מארח.
אני לא יודע מה להגיד לך. זה... אתה אף פעם לא יכול להיות ראשון. אתה יכול להגיב. אתה יכול להודות, לבקש. מתוך זה אתה בונה את עצמך. ברור לך שאתה לא יכול להיות מעליו. ברור שאתה לא רוצה להיות מעליו, מהכרת המצב הרוחני, אתה... ישנם מצבים שזה אתה כמו פרות, יכול להגיד מהשם ששמע בקולו, אבל בעבודה הרוחנית... שאתה משיג את הדרגות האלו, זה אך ורק כדי מתוכם לעשות חשבון שאתה רוצה להתכופף. אתה רוצה להכניע את עצמך. כל הפעולות הרוחניות הן נעשות בהקדם לדרגת חפץ חסד. שהמשה הולך קדימה, ואחריו כל היתר העם, זאת אומרת כל היתר הבחינות שבאנו. וסדר הזה הוא כך חייב להיות. אחרת זה כמו שהתורה מספרת לנו, קופץ זה, קופץ זה, קופץ זה, נגד המשה וכו' וכו'. אז אתה רואה איך לומדים שרק משה הוא המוביל. זה לימוד. כדי לברר את כל ההבחנות האלה, כשהם מתבריאים כל ההבחנות האלה, ששם בני אהרון ושם מרגלים ועוד ועוד שקמים, זה כדי עוד יותר ועוד יותר להגדיל דרגת המשה, כי הוא בעצמו ענף, לא יכול להגדיל את עצמו. זאת אומרת, מחויב שעל ידי זה כך, דווקא בצורה כזאת, יגדיל אותו. שקמים קליפות, ואז מתוך הבירור מובן שהמשה הוא למעלה מהם, שתכונה הזאת היא השולטת. ודווקא שולטת בזה שנמצאת בענווה. מה שאנחנו לומדים בזוהר, צריכים להתחיל כבר, מצוות עירה, אז עקב ענווה עירת השם. שעירה היא מגיעה בעקב, בעקבות ענווה. זאת אומרת, איך אני אשתמש נכון ברצון לקבל שלי, אני לומד אחרי שאני גומר את דרגת הבינה, עקב ענווה יראת השם. כן, נו.
אז איפה נמצא החלק הזה שנקרא ניצחוני בניי?
ניצחוני בניי שכל הקשיים שאני עושה, כל ההפרעות שאני שם לפניהם, הם מנצחים אותם. זה נקרא ניצחוני בניי. יש עוד פירושים, אבל זה הכי ככה פשוט וכדאי עכשיו.
אנחנו דיברנו עכשיו על הסיטואציה הזאת של השולחן, ביני לבין הבורא.
כן.
האם אני יכול לנצח אותו? נראות לו שאני מנצח אותו בתוך הסיטואציה
הזאת? אתה מנצח אותו בסיטואציה הזאת, בטח, אתה מנצל אותו. אפילו לא מנצח. מנצח שאני כאילו דוחה אותו. כן, באיזו צורה משתיק אותו. לא. אני הולך לנצל אותו. אני הולך לקבל ממנו כל ההבחנה הזאת שהוא עכשיו מעורר בי, השפעה ואהבה, על פני הבושה שאני מתחיל לפתח, שקודם הייתה לי בושה שתפסו אותי שאני כאילו גנב. אחר כך מתברר שזה לא גנב, שזה שייך לי באהבת בעל הבית עליי. אז זה מעורר בי כבר שני צורות, בינה ומלכות, כן? הרגשת הבעל הבית זה תחילת הבינה, בלי זה לא יכול להיות בינה, כן? בתוך הנברא. כמו מהרב הבחינות דור ישר, כן? זהו. והרגשת המלכות שזה אני רוצה לקבל, והרגשת הבושה במלכות שזה מפריע לי. עכשיו, אם אני הרגשתי את הבעל הבית כאוהב, והרגשתי את המלכות ובושה שבאה, אז עכשיו אני צריך לעשות חשבון. איך אני מעלה את הבינה על פני מלכות. אבל אם אני מעלה את הבינה על פני מלכות כדי לא להרגיש את הבושה, או כדי אחר כך לקבל את המילוי, כן? אחרי החשבון. אז זה כבר נקרא קליפה, כי בינה משמשת למלכות. אם אני לוקח את המלכות עם הרגשת הרצון שבא ליהנות, ולהרגשת הבושה שכנגד זה אני מרגיש, ורוצה לממש את הבינה, אז מלכות עולה לבינה, ומביאה את האביות שלה לבינה, ואז בינה כביכול מתנפחת, מקבלת כוח. ואז מכוח הזה שאני עכשיו מפתח את הבינה, כן, זה כבר דרגת משה, כן? שכדי להגיע לדרגת הכתר, לדבקות, בזה אחר כך אני הולך ומתקן את המלכות. כך זה ההליכים האלה. כן.
בעצם אני מקבל הזדמנות, ואני צריך צעד אחר צעד לנצל את ההזדמנות הזאת.
לא רק הזדמנות, אתה מקבל כוחות. בושה זה כוח עצום, אנחנו רואים, אתמול יומור עשינו על זה שיחה וסדנה. בושה זה דבר מאוד גדול. זה דבר אחד, ודבר שני, גם כן אהבה, זה דברים, זה כל הכוחות של ההתפתחות שלנו. מנוגדים, העוצמתיים ממש בצורה, זה מינוס פלוס אינסוף. כן?
יש עניין שאתה רואה שכאילו פספסת, לא הצלחת, לא עמדת במשימה, לא הגבת נכון, ואז יש לך בושה שהיא שורפת אותך ברמות שאתה...
כמה מצבים נמצאים כאלו שהאדם אוכל את עצמו על העבר. נורא. וזאת קליפה.
גם ביחס לבורא?
קליפה... זה שאתה מסכים לא מסכים שאין עוד מלבדו. לא בזה שאין עוד מלבדו, שמה שיצא זה יצא, שכך הוא כיוון, אלא שכך הוא מלכתחילה. כך הוא מלכתחילה תכנן שאתה תעשה, תעבור כל המצבים האלו, ותצטער גם כן עכשיו על זה. וגם עכשיו שאתה מצטער, אתה מצטער על זה, על מה שהיה, ולא על זה שאתה עכשיו חושב שזה עשית אתה, ולא הבורא. זאת אומרת, במצב הזה לא בדבקות. כן.
אבל אתה עדיין רוצה בכל זאת...
אם אתה רוצה משהו, גמרנו. אתה לא נמצא בדבקות עמו, בזה שרק הבורא שולט.
אז איזה יחס אני צריך לתת?
להודות על הרק כמו על הטוב. ואם לרגע הזה תצליח, לרגע הבא אתה עוד יותר תצטער על העבר. זה ההבחנה הזאת צריכים לסיים, עד שלא מסיימים אותה לא עוברים לדרגה הבאה. זה אדם אוכל את עצמו מאוד. זה הכל נובע מתוך הכרת החוסר, שהכל בא גם בתכנון, גם במעשה, גם בתוצאות ממעשה, הכל זה בא ממקור אחד. ואתה צריך להסכים לעבודת השם, ומה שעובר עליך, עובר סך הכל עליך, התרשמות ממעשים שהוא מבצע, עליך מבצע, שאתה בכל הרגשות האלו תהיה דבוק אליו, מעל הרגשות ההתפעלויות בתוך רצון. כן, גרשון.
ממש בהמשך, אז בסעיף ב' פה, ההתקפצות שאתה מדבר עליה נקראת דבקות, כי בסעיף ב' הוא מדבר על מידת עצמאות של האדם, כאילו שמגביל את עצמו באיזשהו שלב, ששם לעצמו גבולות, וככה הופך להיות עצמאי.
נו.
זו שאלה, זה מה, אם אתה יכול להסביר מה זה הגבולות האלה, ובכלל לתת איזה שלבים אולי, איך בונים את הגבולות הפנימיים האלה, שמה זה?
יותר טוב אם אנחנו נעבור על זה גם מחר. אנחנו על חשבון זוהר לא כדאי לנו ללמוד. בסגנון כמו שעכשיו דיברנו, מה? התקפצויות. לא, התקפצויות זה נעבור מחר. זה צריכים שוב להיכנס לטקסט. טוב, כן. נו.
אחרי שאני עובר את הבושה הראשונה, ואני נמצא מול בעל הבית בבושה השנייה, מה לעשות כדי לקבל ולא להתבייש?
למה שלא להתבייש?
כי הבושה היא לא נעימה. שאני רואה כאילו שקיבלתי ולא הצלחתי להחזיר לו את היחס שבאמת מגיע לו.
אז תסתיר אותו וזהו. תגיד לו לך ממני.
אז לא רוצה שהוא ילך ממני, להפך, אני רוצה שיח איתו.
אז אתה רוצה רק שישתנה.
היחס שבי אליו אני רוצה שישתנה.
לא. אתה מרגיש בושה, זאת הנעימות שהוא בנוכחותו מזמין בך. כן? נפתח דלת, נכנס בו לבית. כך דברים מאוד פשוטים. כן? אתה מרגיש בושה. כי אתה עכשיו נמצא בבית שלו, הוא בעל הבית, וישנו שולחן, עזבו נגיד כל האורחים את המסיבה, ונשארה חתיכת העוגה הכי טעימה. ואתה עכשיו אוכל אותה. ואתה אוכל לה, בעל הבית נכנס. נו. אז אתה מרגיש את עצמו, את עצמך כגנף. גנף לא מתבייש, הוא... נגיד, ואתה באמת מרגיש כך. נו, אז מה אתה שואל? מה יש לך כאן לעשות? או לבטל בושה, או לבטל את הבעל הבית, ברוחניות זה פשוט, כן? או להשתמש במה שיש לך כאן?
אני לא רוצה לבטל את בעל הבית, להפך, אני רוצה לבנות יחס נכון אליו.
נו, אז, אבל אם אתה מבטל בושה, אז כבר אין לך קשר עם בעל הבית, כי זה מה שהוא מזמין בך. בעולם שלנו אין עוד מלבד, לא קיים אין עוד מלבדו, ולכן אתה יכול לבטל, ולא חשוב, ויש לך הצגת בעל הבית בכל זאת. ברוחניות, אם אתה מבטל, הרגשת הבושה, בעל הבית נעלם. כי אין דמות בעל הבית. יש לך הרגשת הבושה, שבתוכה אתה מרגיש את המקור שלה, שזה הבורא.
אז מה צריכה להיות, מה התגובה הנכונה? שאני מקבל מבעל הבית, מה התגובה הנכונה? הבושה שמתגלה, מה צריכה להיות התגובה כאן?
החלטה שמה בשבילך העיקר? להתחבר עם הבעל הבית, זה תלוי בהכנה. להתפטר מהבושה, ליהנות מהעוגה בכל מקרה. איזה איזון התרשמויות, כוחות יש לך? זה הכל תלוי בהכנה. מהמצב הזה יכול להיות כמה תוצאות. יכול להיות שאתה רוצה לבטל את העוגה, את התענוג, יכול להיות שאתה רוצה לבטל את הבושה, אפילו יחד עם התענוג, יכול להיות שאתה רוצה לבטל גם את בעל הבית, ופשוט לצאת מהעניין. כאילו לא, 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 לא הגעת לזה. נו.
לא, זה אני לא רוצה, כי אז אני בורח מהעבודה.
אז זה הכל תלוי בחיזוק שלך, בקבוצה, בכל מיני מצבים הקודמים, ממה שמגיע לך, לא מגיע לך. אז זאת אומרת, בעת המעשה אתה לא יכול עכשיו ללכת, אתה שואל כאילו כך, איך עכשיו אני יכול להתחזק, ואיך עכשיו אני יכול לעשות חשבון הנכון. אתה לא יכול לעשות חשבון הנכון יותר ממה שאתה הכנת את עצמך מקודם. עכשיו לעת המעשה שום אין מה לעשות. אין מה לעשות. לא, זה כמו במלחמה. מה שהכנת למלחמה, זה מה שיש לך. בזמן המלחמה אין מה לעשות. אתה כבר הולך עם מה שיש, וזהו. אתה מכיר איך פועלים במלחמה. זהו כבר. לא מדברים על ה... זהו. כך זה גם כן כאן. זאת אומרת, הכל תלוי בהכנות שלך. לפי זה אתה נמצא בכל מצב ומצב. לכן הכנה לכל מצב ומצב היא קובעת מה שיקרה. ובתוך המעשה עצמו, בזה שקורה, אתה נמצא תחת אתה נמצא תחת השפעות שכבר פועלות במקום וזהו. כן, עכשיו צריכים לסרוף את זה.
איך אני גורם לזה שתהיה בושה בכלל? מאיפה הבושה הזאת מגיעה? זאת אומרת...
בושה זה בריאה בפני עצמה, מהרגשת הבורא בתוך רצון לקבל. שאלתי את הרבש, מה פתאום שבבחינה ד' במלכות דין סוף מורגשת בושה? וזה מה שהוא ענה. הוא ענה לי שבושה זה בריאה בפני עצמה. אמרתי לו, מה זה בריאה בפני עצמה? הרצון לקבל, הוא נקרא הנברא היחידי. יש עוד משהו שנברא? הבושה? אומר, לא, אבל רצון לקבל, אנחנו לא מדברים על הרצון לקבל, שהוא קיים בבחינות א', ב', ג'. אלא כשרצון לקבל מרגיש את עצמו, כשנעתק ושקיים בפני עצמו, אז זה רצון לקבל. אז אפשר להגיד עליו שהוא הנמצא. אחרת הוא שייך לבעל הבית, הוא צמוד, הוא עבד. אנחנו רוצים להגיע לאותו העבד, אבל עם כל ההכנות של העצמאות. כן.
אז הבושה זה משהו שאני פשוט עובד, 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 ופתאום מתחיל להרגיש אותו, כי האור המחזיר למוטב עובד? זה בעצם הדרך שזה פתאום מופיע?
נכון, זה אי אפשר אחרת. הרגשת הבושה זה הרגשה אופיינית רק לאדם. היא נובעת אצלנו גם כן בעולם הזה, מתוך זה שאנחנו מיועדים להעמיד את עצמו מול בעל הבית, שיהיה לנו הרגשה. הרגשת השוני ביני לבעל הבית. זאת המקור של הבושה.
בושה בעולם הזה מורגש כמו משהו לא טוב. אני לא רוצה כאילו להרגיש בושה, כמו שרואי אמר קודם. זה הרגשה לא נעימה. אבל נשמע שמה שאנחנו בכלל צריכים לחפש איכשהו ברוחניות זה את ההרגשה הזאת, כי זה הקשר עם הבורא.
בושה נועדה כדי שאנחנו נתקן את עצמנו. הרגשת השוני ממשהו הטוב, הנעלה, הרגשת הפחיתות. פחיתות. היא נקראת בושה. אם אני מרגיש שהוא חכם ואני לא, אבל אין לי מזה בושה, אין? אז זה לא נקרא פחיתות. נו, הוא חכם, אני לא מעריך את החוכמה. זה בסדר גמור שיהיה לו. אלה בושה זה לא קביעת המצב שלו ושלי. בושה זה הסבל שלי שאני לא נמצא באותם הערכים כמוהו. באותם התכונות כמוהו. זה בושה. זאת אומרת, בושה זה כבר כוח. זה כבר מידה כמה אני יכול להשקיע, מסוגל להשקיע, רוצה להשקיע, כדי להשיג את המצב שכלפיו אני מרגיש בושה, שאני לא נמצא בו. זאת אומרת, זה כבר נכונות לביצוע. ברוחניות. בגשמיות זה... עכשיו, ישנה גם כן בושה שלילית, כן? ממה שעשיתי קודם, משהו רע, לעומת מה שאני עכשיו מבין, מרגיש או רואה כטוב. לא. עכשיו, יש כאן עניין של לימוד ההסתרה בבושה. זה עניין של גניבה. כן. אם אחרים לא רואים, אני מסוגל לגנוב. ואז אני לא מרגיש את עצמי שאני מזיק. זאת אומרת, עושים לי הסתרה שאני יכול לעשות זאת. אם הייתי רואה שעל ידי זה אני מזיק לעצמי או לאחרים, ומה תלוי במדרגה. זה דברים מאוד, זה כל העניין שלנו. עכשיו, יכול להיות שבושה היא מתוך זה שתפסו אותי, לא שעשיתי, אלה תפסו אותי. יכול להיות שבושה זה שלא מצד הזה שאני לקחתי, אלה בושה מתוך זה שקיבלתי. וזאת אומרת שרוצים לתת לי, אז כבר אני מרגיש את עצמי כלפי הנותן. או שאני מסתיר אותו ואומר, לא, 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 לא צריך, לא כדאי. כמו שמסביר לנו, כן, בעל הסולם, שאחרי הרבה תחיות אתה יכול להעביר את הבושה לכבוד. נו, סביב זה כל העניינים, זאת אומרת, גם כלפי המקבל הבושה עובדת, גם כלפי המשפיע הבושה עובדת, תלוי כלפי מה אני מודד את עצמי. או מסך המסתיר, או מסך המגלה. כן.
עכשיו, אם אני היום לא מרגיש בושה, אז העצה לזה זה פשוט...
לעומת אתמול?
לעומת, אף פעם לא הרגשתי בושה מול הבורא, לא יודע, אולי אחרים הרגישו, אני לא מרגיש בושה מול הבורא בינתיים.
כן.
אני לא מתבייש, אני מקבל ואני מרגיש שמגיע לי לקבל.
איך אתה יכול להרגיש בושה אם אתה לא מרגיש אותו?
בסדר, על זה אני מדבר בדיוק.
נו.
אז כדי להגיע למקום הזה של כן להרגיש את הבושה הנכונה שדיברנו עליה עכשיו, ההצעה זה פשוט להמשיך להשתוקק, ולהמשיך לעבוד בקבוצה, זה מה העצה כדי להגיע למדרגה הזאת?
להשתדל להתפטר מכל הבושות. יש בזה כל מיני, איך להגיד, תרגילים מקובלים כך בעולם הרחב. להרגיש שאתה נמצא תמיד בתוך המון האנשים, כן? שאתה, מה שאתה חושב, שהמחשבות שלך הם כולם יכולים לראות, לקרוא, להרגיש אותם, לשמוע מה שעובר בראש שלך שם, בקיצור לגלות, ועוד ועוד ועוד, מסוג כזה, כאלה תרגילים. זה תרגילים טובים. ולעמך זה פועל, אני לא יודע אם עכשיו, אבל פעם זה, יש לזה מערכת שלמה, שכך מלמדים את האדם, מאלפים אותו, שאם הוא רגיל כך לחשוב, אז זה בכל זאת עוזר לו להגיע לתיקונים, או ההפך, או ההפך. זה עושה ממנו אדם כמו בהמה, שלא מתביישת. אני רואה שכלבים ברחוב לא מתביישים. כן, נגיד. זהו. כי בשבילם או מרגישים את הקהל הרחב, או לא מרגישים את הקהל. זה לא חשוב להם. כן? זהו. זה דרגת בהמה. אז אם אתה כל הזמן מתאר את עצמך שאתה נמצא מול הקהל, אז מול הקהל. אין בעיה. דבר הטבעי, או שאתה מוריד את עצמך לעניין כזה, או שההפך. שאתה מעורר דווקא כל לקוחות הבושה והתחשבות וכו', ואז אתה מעלה את עצמך. אבל זה עבודה גדולה שמי רוצה לעשות את זה. לענייננו, אנחנו צריכים, כמו שהם אומרים במקום זה, כל הזמן לחשוב על התועלת החברה. בעצם אם אתה חושב כל הזמן על תועלת החברה, על דביקות חברים, אז בזה אתה גומר את העבודה.
יש בושה מול החברים, זאת אומרת, אתה מסתכל על החברים ורואה איך הם פועלים, ואתה אומר, וואה, אני לא עובד כמוהם, והם עושים הרבה יותר.
נו, לפעמים.
כן, אז זה... בדרך זה בכיוון הנכון, או שזה גם, גם זה קליפה, כמו שאמרנו קודם?
קליפה או קדושה, הם נמדדים לפי יחס האדם לאיזה תופעה. ולא לפי שזה סתם ככה מופיע אי שם באיזה יחסים בין מי למי למה למה. זה רק כלפי האדם. קליפה בדרגה יותר גבוהה, זה קדושה בדרגה שלי. זה הכל יחסי. לכן אני לא יכול להגיד. טוב, אנחנו... זהו. אנחנו עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.